כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם. לראשונה בעולם ריאות שחוקרים גידלו במעבדה הושתלו בחזיר, והריאות מתפקדות לגמרי. החוקרים הם מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת טקסס בארצות הברית, והם יצרו במעבדה שלהם שלד של אותן ריאות שהם השתילו כבר את המבנה עצמו של הריאות, ולשלד הם הוסיפו תאים מהריאות המקוריות של החזיר שעבורו השתלים מיועדים, ונתנו לכל הדבר הזה לצמוח או להתפתח, וההליך הסתיים בהצלחה כשההשתלה שוב היא מוצלחת והריאות עובדות ופועלות בצורה תקינה. המחקר עצמו פורסם בשבוע שעבר בכתב העת Science Translational Medicine, והיתרונות הם כמובן שלא צריך לחכות לתורים ולא צריך לחשוש מדחייה של האיבר המושתל בשל לקיחת התאים מאותו גורם שלתוכו משתילים את הריאות. אנחנו מיד ננסה להבין עד כמה אנחנו בני האדם קרובים להשתלה של ריאות כאלה אצלנו ולא רק בחזירים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, ואיתי באולפן נמצא דוקטור הראל מנשרי, ראש תחום הסייבר במכון הטכנולוגי חולון HIT, וממקימי מערך הסייבר של השבק, מותר להגיד?
בוקר טוב, דודו.
בוקר טוב, מותר להגיד? או ש...
אחר כך נהרוג אותך בחוץ.
אני רוצה להודות לך, אז בתום השידור כמובן, יש יציאה למבזק ואז תהרוג אותי. איתכן אנחנו נדבר לא רק על טכנולוגיה וסייבר, אלא על הצד האפל של הטכנולוגיה, וזה בעקבות הדיווחים של סוכנות הידיעות בלומברג בשבוע שעבר, שפצחנים מרוסיה, פרצו למערכת ההצבעה של כמה מחוזות במדינת פלורידה בארצות הברית, והשתלטו על מאגר של פרטי המצביעים, וזה כדי להשפיע על תוצאות הבחירות, כוונה לבחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית שיערכו בעוד כשלושה חודשים, הבחירות לסנאט האמריקאי. נעסוק בשאלות מהו עולם הסייבר, איך רבים מהמכשירים שאנחנו מחזיקים בבית חשופים לאותן פרצות, נשמע על אילו תחומים החולש הסייבר, ואיזו מדינה הולכת ומבססת שליטה מוחלטת במרחב הסייבר או במרחב הקיברנטי, שזה סוג של אותו דבר, נכון?
אותו דבר. מיד... זה גם היינו אח.
אז אנחנו, תודה לך. וגם נעסוק בעוד עניינים, כמו למשל ציפורים. מסתבר שמסוגלות להבין את שפתן של ציפורים אחרות, זאת אומרת ציפורים ממין אחר, כשמדובר בקריאות שמשמעותן סכנה או טורף מתקרב. אנחנו נציג כאן מחקר חדש שהתפרסם בשבוע שעבר בכתב העת Current Biology, שעוסק בגדרון האוסטרלי. מדובר בציפור שיר קטנה שמסתבר שמסוגלת ללמוד מילות מפתח שמשפרות את הסיכויים שלה לשרוד, מילים חשובות, כמו למשל סכנה, Oh my God, אנחנו עבודים וכולי. וגם אתמול ב-10:30 בבוקר זה קרה, שימו לב לקולות. כן, לא מדובר בהכרזה על מדינת ישראל, שוב, אלא...
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
סוף סוף זה קרה.
Of the mighty Delta IV heavy rocket with NASA's Parker Solar Probe. A daring mission to shed light on the mysteries of our closest star.
פילר לנו את האייטם. סוכנות החלל האמריקאית נאסה בסופו של דבר שיגרה אתמול את הפארקר סולר פרוב, החללית שאמורה להתקרב מאוד לשמש. כפי שאתם ודאי זוכרים, כבר הזכרנו אתמול שהשיגור בשבת נדחה, אבל אתמול ב-10:30 בבוקר זה קרה. החללית פארקר סולר פרוב יצאה בדרכה אל השמש, כשהמשימה שלה הייתה, ועדיין, היא לחקור את האטמוספירה של השמש. החללית אמורה להגיע למרחק של כ-6 מיליוני קילומטרים מהשמש, שזה אומר ממש קרוב. אנחנו נמצאים במרחק של 149 מיליון קילומטרים מהשמש. החללית תנוע במהירות של 724 אלף קמ"ש, כשהיא תיכנס למסלול סביב השמש, והיא תנסה או תיאלץ להתמודד עם חום של כ-1400 מעלות צלזיוס. השיגור אתמול בפלורידה נערך בהצלחה, כמו, אנחנו מיד נדבר על זה בהמשך, אבל השיגור היה by the book בדיוק כפי שהיה צריך להיות, 10:30 בבוקר אתמול. מיד נעסוק בזה. ואתמול הגיע לסיאו בשמי ישראל מטר המטאורים או מטר הפרסאידים שפוקד אותנו מדי שנה. השמיים הנקיים מעננים בשילוב עם הירח הדקיק, שכן אתמול זה היה בעצם תחילתו של חודש עברי, הירח דקיק, ולכן אפשר היה לראות עשרות מטאורים בשמי ישראל, מלבד כמובן מקומות שבהם זה היה זיהום אור. גם הערב, אגב, תוכלו לראות מטאורים, השיא היה אתמול בלילה, אבל הערב גם כן תוכלו לראות מטאורים, והפעילויות ברחבי הארץ סביב הצפייה במטאורים ושלל הדרכות עם אסטרונומים וכולי נמשכות. האורח שלנו רז חסון, המפיקה ליטל אמירן, תודה רבה לדי-ג'יי מקלר על הביצוע הטכני, אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה את המשדר הזה. אנחנו נזכיר לכם שאתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי או כאן עוד. היישומון החינמי, מורידים אותו בחנות האפליקציות, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. הזבובים שמתקשרים ביניהם, ציפורים שמצוטטות זו לזו, וריאות שהצליחו לגדל במעבדה, מדובר במשהו מהפכני, אבל אנחנו רוצים לחזור שוב לידיעה שפורסמה בשבוע שעבר, ידיעה של סוכנות הידיעות בלומברג. פצחנים מרוסיה פרצו למערכת ההצבעה של כמה מחוזות במדינת פלורידה בארצות הברית והשתלטו על מאגר של פרטים של אותם מצביעים, וזה כדי להשפיע על תוצאות הבחירות, הכוונה לבחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית שיערכו בעוד כשלושה חודשים, הכוונה לבחירות לסנאט האמריקני. השיטה שלהם מוזרה, של האמריקאים.
השיטה של האמריקאים אולי מוזרה, אבל הפעילות הרוסית שחוזרת על עצמה בהרבה מאוד מדינות, כולל בארצות הברית, ראינו אותה לראשונה בבחירות לנשיאות האחרונות.
כן.
היא הולכת וחוזרת, ועדיין לא נמצא לה פתרון אמיתי, וגם כנראה יתקשו מאוד למצוא פתרון אמיתי, למעט מה שההולנדים עשו בבחירות שלהם, כשהם הבינו שהרוסים מנסים להתערב.
מה הם עשו?
הם חזרו לבחירות ידניות.
זאת אומרת, ניירות?
ניירת והצבעה כמו שהיה פעם.
ממש כמו בסרט סלח שבתי, כשהאיזה לוחכת את הפתקים.
בדיוק ככה.
וואו. אין מילות מזה, אה?
אני חושב שזה לא פתרון, כי אנחנו לא צריכים להילחם בטכנולוגיה, אלא ללמוד לחיות איתה. רק במילה אחת על מה שאמרת על הציפורים.
כן.
אצל חיות בר, יש תקשורת בין זנים בנושא סכנה. כך למשל, הגנו בטנזניה וקניה,
כן.
נודד יחד עם זברות. הזברות אמורות להטריע ראשונות על קיומם של טורפים.
זה האינטרס שלו? זה מה שמניע אותו למדוד איתם? די.
הגנו נותנים את הנפח, זאת אומרת, אחד החוקים בטבע אומר שככל שיש יותר פרטים, יש יותר סיכוי למרבית העדר לעבור את הטורפים. זאת אומרת, יטרפו פרט אחד, שניים, שלושה, עשרה, עדיין יש מאות אלפים שזה, והזברות זוכות ככה להגנה של העדר הגדול, אבל הן האלה שמטריות ראשונות בדרך כלל הסכנה.
כמעט מתחשק לי לשאול אותך, מאיפה אתה יודע? הרי אתה ראש תחום הסייר, מכון הטכנולוגיה קולונית ג'י-טי, ולא איש טבע.
אני פרשתי כי אני אוהב לצלם, וזה התחביב הגדול שלי, ואני עוסק בצילום. בין היתר גם של בעלי חיים מדי פעם, לא לבד, ואני משתדל לקלוט ידע מכל מקום.
אוקיי, אז רק ברשותך, אם נחזור לידיעה, בקשר לאותם פצחנים מרוסיה, מה הם רוצים, ההאקרים האלה? זאת אומרת, מה הם משיגים?
זה לא מה הם רוצים, זה השאלה היא מה רוצה פוטין, ששולח אותם לעשות את הדברים, כי אנחנו מבינים...
הם פועלים מטעם הממשלה שם?
אנחנו מבינים, למרות שתשמע, בעולם הסייבר קשה מאוד להעמיד לדין ולהביא הוכחות חד משמעיות. זה קורה. אבל במרבית המקרים, בעיקר כשיש פעילות בין מדינות, אתה מביא מידע מודיעיני, אתה לא מביא הוכחה חד משמעית פורנזית לבית משפט בהרבה מאוד מקרים. אלא אם כן, אתה תופס את המחשב, אבל כשהמחשבים שמהם נשלח המידע נמצאים במדינה אחרת, כמו רוסיה, והאמריקאים לא יוכלו להביא את המחשבים.
כן.
מה שאנחנו מבינים, שבבחירות למשל הנשיאות בארצות הברית, שהיו לפני כשנתיים, שנתיים וחצי, למעשה מ-2015, רוסיה, באמצעות שתי יחידות ששייכות לשני גורמים שונים, אחד זה FSB, שזה השירות הביטחון הכללי הרוסי, השני זה GRU, שזה המודיעין הצבאי הרוסי.
כן.
יחידות של הקרים משני הארגונים האלה פעלו נגד הבחירות בארצות הברית.
זה נשמע כמו מדע בדיוני, התערבות בבחירות של מדינה
נכון,
אחרת.
נכון, והם לא סתם התערבו. מדובר כאן גם על כניסה לחשבונות של נושאי תפקיד במפלגה הדמוקרטית. איך הוציאו את המידע על הילרי והחשבונות שלה והמיילים והעניינים, דרך כניסה למיילים. גם כניסה ויצירה של אבטרים מזויפים של פייק ניוז ברשתות חברתיות, זאת אומרת, יצירה של חשבונות מזויפים שבאמצעותם ניתן היה להשפיע על דעת קהל, וגם פעילות נוספת מול מערכות הצבעה במספר מדינות בארצות הברית, וכמו שאנחנו רואים גם כרגע בבחירות האמצע, לקיחה של חלק ממרשם האוכלוסין, מידע על תושבים, כדי לנסות לפעול מולם ולנסות להשפיע על דפוסי ההצבעה שלהם.
זאת אומרת, מאתרים את הבוחרים הפוטנציאליים ומשפיעים על הפיד שלהם?
זאת אומרת, מייצרים עבורם כל מיני חברים דמיוניים ועושים דברים כאלה. דרך אגב, הייתה כתבה מעניינת בתקשורת, אם אני לא טועה, בידיעות אחרונות של סוף השבוע האחרון, שראה איך עושים דברים כאלה בארץ, באמצעות, כדי להשחיר פנים של מועמדים לבחירות מקומיות בכל מיני מקומות.
פשוט מקימים, פותחים יוזרים
נכון,
פיקטיביים
ופרופילים. ומתחילים לייצר פייק ניוז כאלה ואחרים. קשה מאוד להילחם מול הדברים האלה. בבריטניה, לפני הבחירות האחרונות, פייסבוק, יחד עם הממשל הבריטי, סגר כמה אלפי חשבונות מזויפים בפייסבוק, שהוקמו על ידי רוסים, כדי להשפיע על הבחירות.
וואו, אז בוא באמת, בוא נגלגל את השיחה הזו לתחילת, או לפחות בוא נהפוך את השיחה הזו ללימודית. מהו מרחב הסייבר שמדברים עליו? אנחנו מכירים את הרשת, את המרשתת, את האינטרנט.
זה חלק מהעניין.
אז המרחב הסייבר, מה, זה מושג שהוא מטאפורי?
זה מרחב וירטואלי, שלמעשה הוקם על ידי בני אדם. שמכיל בתוכו מכונות שונות, מערכות שונות, תקשורת.
למה הוא נחשב למרחב בכלל?
מכיוון שאנחנו מדברים כאן על מקום שבו גם אנחנו כבני אדם מצויים, למרות שאנחנו לא מצויים בו אולי פיזית, אבל אנחנו כן מצויים בו בצורות אחרות. לכל אחד כמעט מאיתנו יש חשבון כזה או אחר ברשת חברתית, יש לנו, אנחנו מחזיקים גם מכשיר שאנחנו מסוגלים לתקשר באמצעותו, באמצעות SMS או וואטסאפ, וכל הדברים האלה נעשים במרחב הווירטואלי הזה. יש לנו אבטר בפייסבוק או באיזה רשת אחרת.
הכוונה היא לכך שהפרופיל שלנו בעצם סוג של אבטר שם,
נכון?
נכון,
הוא המשך של החיים שלנו. עכשיו, יוצר מזה.
ייצוג שלנו ברשת.
נכון. אנחנו מבצעים פעולות שבעבר, אם לפני 20-25 שנה נהגנו לומר שיש רואי איזים שאין להם שום קשר לעולם הסייבר, היום זה לא נכון. צילמתי לפני שנתיים בנמיביה, כן. ואתה יכול לראות נמים במדינת ענק, שיש בה בסך כל איזה 2 מיליון איש, אתה יכול לראות בנות שבט הימבה, שהולכות כמו האבות, אימות אימותיהן וסבתותיהן, לפני מאות שנים עם חצי גוף חשוף, אבל עם טלפון סלולרי. כי הסינים בנו שם מערכות תקשורת. והיום אין מרחב, או אין מקום על פני כדור הארץ.
גם בשבטים נידחים, נכון. עדיין יש סלפי ויש טינדר ויש
נכון,
אינסטוש.
נכון, והעניין הוא יותר מזה. העניין הוא שזה משפיע בסופו של דבר על התשתיות שאחראיות היום לקיומנו כבני אדם. מדינה מודרנית תלויה היום בתשתיות כמו חשמל, תשתיות קריטיות. חשמל, מים, אנרגיה וכדומה. כל התשתיות הללו מונעות על ידי מערכות ממוחשבות, סוג של בקרה תעשייתית כזו או אחרת, ולמעשה הכל פועל באמצעות עולם הסייבר. כי זה ביטים שזורמים במערכות תקשורת, שמניעים את המערכות. אתה רוצה...
אבל אלה לא מערכות נפרדות, נכון? לכן אתה...
יותר מזה. אלה מערכות שקשורות ותלויות אחת בשנייה.
כן.
אתה לא יכול היום להפעיל את מערכות המים בלי חשמל. ואתה לא יכול שתהיה לך מערכת לייצור חשמל בלי קירור באמצעות מים בצורה כזו או אחרת. זאת אומרת, יש כאן תלות הדדית, ואתה לא יכול להניע טורבינה לייצור חשמל בלי שיהיה לה מקור אנרגיה. אז כדי לפגוע בטורבינה, אתה לא חייב לפגוע ברשת החשמל עצמה או במערכת שלה, אתה יכול לפגוע במקור האנרגיה. ואם אתה זוכר את הפיגועים שהיו בזמנו, כשישראל קנתה גז טבעי ממצרים,
כן.
וטרוריסטים בסיני פוצצו את קו האנרגיה. זה השפיע על מערכת החשמל, ייצור החשמל בישראל. זאת אומרת, אנחנו קודם כל, כשאנחנו מדברים על עולם הסייבר, בראייתי, זה הצד הפחות נעים שהטכנולוגיה יכולה להביא לנו. הבעיה היא שזה כבר לא רק מערכות גדולות של תשתית קריטית. אנחנו מדברים על מערכות שנכנסות לבתים שלנו, כל אחד מאיתנו, ואני כבר לא מדבר על סוס טרויאני כזה או אחר, או וירוס במחשב הביתי. אלא הרבה מעבר לזה.
חפצים נוספים. השמעות המילה סייבר. אנחנו מזכירים את זה כאילו זה חלק מהחיים שלנו. מכירים סייבורג מסרטי מדע בדיוני? סייבר, מה מקור המילה?
מקור המילה הוא יווני, קיברנטיקה או סייברנטיקס, קברנית מגיע מאותו
שורש. קברנית מגיע מאותו שורש של סייבר או קיברנטיקה.
נכון, עכשיו דרך אגב, סייבר זה מילה שאנחנו משתמשים בה הרבה. יש לה בעברית שתי חלופות טובות מאוד, קיברנטי זה אחד, או קיברנטיקה.
כן.
ועוד חלופה נוספת שנוספה על ידי האקדמיה בשנתיים האחרונות, סבר.
סבר.
כן, ראשי תיבות של סביבת רשת, שאחד, שקצין בחיל התקשוב.
מעניין.
הציעה. יש לי בעיה אישית עם המילה הזאת, עם סבר, כי סביבת רשת נותן קונוטציה מאוד טכנולוגית, ורוב האנשים גם מתייחסים לעולם הסייבר.
זאת אומרת, עולם הסייבר הוא לא קיים רק
נכון, אבל הוא לא קיים
כתוצאה מטכנולוגיה?
הוא קיים קודם כל כתוצאה מאנשים שהמציאו את הטכנולוגיה ומייצרים את הטכנולוגיה.
מעניין.
ויותר מזה, האנשים משפיעים על הטכנולוגיה, ועולם הסייבר, נכון שאנחנו ממציאים גם בינה מלאכותית שנכנסת לעניין.
זאת אומרת, שמי שפועל השחקנים המרכזיים בעולם הסייבר הם עדיין בני אדם.
בסוף, זה תלוי בבני אדם. לא רק בעשייה, אלא גם בפעולות שאנשים עושים, ולפעמים עושים בשגגה, וגורמים לאירועי סייבר כאלה ואחרים להתרחש, כפי שהתוקפים רוצים.
אז בוא נדבר באמת על הפן האפל של עולם הסייבר, או של מתקפות הסייבר. מה קורה שם? מי נלחם במי? מה האינטרסים של הגורמים השונים שם?
זה משתנה מאוד, כי עולם הסייבר, להבדיל ממלחמות קונבנציונליות, שכללו את מרחב האוויר, הים וה... יבשה כמו שהכרנו אותו, ואפילו החלל, ששם המדינות לפחות, או ארגונים גדולים, נלחמים. פה בעולם הסייבר גם ילדים, גם בני נוער ועיתונאים, וכל, למעשה כל אחד הוא חבר או חלק בעולם הזה, ויכול להשפיע. ולכן האינטרסים שונים מארגון לארגון ומדינה למדינה. זאת אומרת, גם כשאני מדבר על מעצמות, כמו ארצות הברית, רוסיה וסין, לכל אחת מהן יש את האינטרסים שלה. וכתוצאה מהאינטרסים ומהתרבות גם נובעות הפעולות שהן מבצעים.
מה למשל, מה קורה שם? בעוד אנחנו יושבים כאן, מה קורה באותו מרחב קיברנטי?
דיברנו קודם על רוסיה.
נכון.
שפועלת מול מערכות בחירות. בעולם הדמוקרטי אנחנו לא יכולים לעלות על דעתנו שיקרה אירוע כזה. אבל אצל הרוסים שהמציאו בזמנו, עוד בימי המהפכה הרוסית, למעשה המציא את זה גרמני, בשם וילי מנצנברג, את המונח אידיוטים שימושיים. כשהייתה המהפכה הקומוניסטית, לנין התחיל לחסל, ובכלל הקומוניסטים התחילו לחסל את היריבים שלהם, גם בחול. וילי מנצנברג, שהיה קומוניסט גרמני, בא ללנין חברו ואמר לו, אל תחסל את הליברלים בחול, תשתמש בהם. תגרום להם, על ידי הסתת הלך הרוח, לפעול עבורך. והקומוניסטים...
אלה אותם אידיוטים שמושים.
נכון, כן. וגם בעולם הסייבר, מה שפוטין עושה היום במרחב הזה, מול מערכות בחירות ודברים אחרים, כשהוא מייצר אבטרים, או האנשים שלוחים שלו, מייצרים אבטרים שמפיצים פייק ניוז, למעשה כדי להשפיע על דאטה קל, זה המשך של אותה מגמה. כל עולם התודעה, או ההשפעה על התודעה...
אם חשבנו פעם בעבר שתעמולת בחירות, זה משהו שהוא בגבול ההצגה הסלקטיבית של המציאות ומניפולציה נכון. עלינו רגשית ולא רק רגשית. הנה אנחנו פה נתקלים בכלי רב עוצמה, הרבה יותר עוצמתי. כן.
מגיע הרבה יותר מהר לכל מקום, משפיע בצורה הרבה יותר דרמטית.
שאנחנו גם קצת חיים במין תודעה כוזבת כזו. כאילו נכון. אנשים שמקיפים אותנו, לפחות האנשים הווירטואליים שמקיפים אותנו, אנשים אמיתיים.
ויותר מזה, אם אתה לא לוקח את המידע שהופץ אליך עכשיו, ומעביר אותו הלאה מיידית לחברים שלך, אז אתה לא קיים. ואם אתה לא כותב עכשיו ומצלם את עצמך באותו מקום שבו אתה נמצא ומשדר שזה, אתה לא קיים. זה חלק מהעניין, ועל זה כל המערכות שעובדות על תודעה פועלות ומשפיעות. ובעולם הסייבר שהוא הרבה יותר מהיר והרבה יותר עוצמתי זה קיים. עכשיו, השאלה לאן יגיע כל יריב בפעילות שלו היא כבר תלויה תרבות. כי מה הוא מוכן לעשות, לאן הוא מוכן להגיע ועד איפה, זה כבר תלוי מי הוא ומה הוא.
פשוט זה עוד שדה קרב או שדה התרחשות, לא בהכרח קרב.
הרבה יותר מזה, כי בעולם הסייבר, אחת המטרות של כל צבא מודרני היא להכריע את האויב שלו מבלי שתיירה יריעה אחת, מבלי שיהיה פיצוץ אחד, זאת אומרת, לבצע את הכל במרחב הקיברנטי, בלי פעילות במרחב הקינטי. זאת אומרת, בלי פיצוצים, בלי עיריות. אם אני יכול להימצא במכה, במחשב שמפעיל את המקם שאמור לגלות תנועה של מטוסים.
פשוט ולגרום, לשתק אותו?
לא לשתק אותו, לגרום לו לראות תמונת אוויר לא נכונה.
אחרת, וואו, נכון.
אז
נכון,
באמצעות
נכון,
סוס טרויאני, נכון. עשיתי את שלי. הוא יחשוב שהכל בסדר, אפילו שהמטוסים עוברים לו מעל הראש, הוא לא יבין מה קורה. זה לא שכמו בעולם הלמד א', לוחמה אלקטרונית, שהוא יראה שקורה משהו, הוא לא יבין מה. פה הוא יראה תמונה של שמיים נקיים. וזה קיים בכל המרחבים. אם אני יכול לשתק את המערכות של מפעילות את הטיל, או לגרום לטיל שמשוגר, שיתפוצץ ברגע שהוא יוצא מהזביל, או השלב השני לא ייפרד מהשלישי בזמן, הטיל לא יעשה את מה שהוא עושה. אני יכול לבצע את זה באמצעות תוכנה, כי היום הכל מבוצע באמצעות מערכות מחשב. ואם אני מייצר אצלי חלק מהרכיבים, ואני יכול להשפיע על הקושחה, אותה רכיב תוכנה שמפעיל את החומרה של המערכת, עשיתי את שלי.
פתאום אני, עולה לי המחשבה שאולי יש יתרון בטילים פרימיטיביים, שאי אפשר להשתלט עליהם באמצעות... כן,
למשל.
כן, כי אי אפשר להשתלט עליהם באמצעות מחשב. יכול להיות שכיפת ברזל הבאה תהיה בכלל וירוס מחשב.
קודם כל, יש גם היום דברים כאלה, ויש טילים מונחים בעולם הסייבר. העניין הוא שאם אתה רוצה לכוון את הטיל למטרה, אתה צריך באיזושהי צורה לשלוט עליו.
כן.
והשליטה מתבצעת היום באמצעים של תוכנה כזו או אחרת, בתנאים מסוימים. ואז אתה צריך להקשיח. אבל למעשה זה לא רק כלי מלחמה, זה כל החיים שלנו. גם הבית החכם שאתה רוכש לעצמך, המערכת שתפתח את הטריס, או תדליק את המזגן מרחוק, או תפעיל את השואב אבק בבית כשאתה לא נמצא וכדומה.
והנה פתחנו פתח לפורצים מתוחכמים.
זה פורצים במגוון צורות.
נכון.
גם במרחב הווירטואלי וגם במרחב האמיתי.
נכון. טוב, אנחנו מיד נדבר באמת על המכשירים שלנו בבית, שהולכים ומתחברים יותר ויותר למרחב הווירטואלי, ומה אפשר לבצע באותו מרחב וירטואלי בקשר לאותם חפצים. אבל אנחנו ברשותך רוצים לעבור לריאות. לראשונה בעולם, ריאות שחוקרים גידלו במעבדה, הושתלו בחזיר, והריאות מתפקדות לגמרי. החוקרים הם מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת טקסס בארצות הברית, והם יצרו במעבדה שלהם שלד של אותן ריאות שהם השתילו את המבנה עצמו של הריאות הם יצרו, ואז לשלד הזה, למבנה, הם הוסיפו תאים מהריאות המקוריות של החזיר שעבורו השלים מיועדים, ונתנו לכל הדבר הזה לצמוח או להתפתח, וההליך הזה הסתיים בהצלחה לראשונה בעולם. המחקר פורסם בשבוע שעבר בכתב העת Science Translational Medicine, והיתרונות כמובן של פעולה כזו הם ברורים. לא צריך לחכות לתורם, לא צריך לחשוש מדחיית האיבר המושתל. וכדי להבין עד כמה אנחנו קרובים להצמחת ריאות במעבדה עבורנו בני האדם, אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור רפי ביאר, מנהל בית החולים רמב״ם, הוא פרופסור להנדסה רפואית ויושב ראש ועדת ההיגוי של המרכז הלאומי להשתלות. שלום לך.
שלום וברכה, בוקר טוב.
טוב, אם תוכל לספר לנו ברשותך על אותן ריאות שחוקרים גידלו במעבדה שלהם, ומסתבר שהריאות הושתלו והן פועלות.
אין ספק שזה חדשה מאוד מעניינת. זה עוד רחוק מיישום קליני, אבל מה שעשו אותם חוקרים בטקסס, זה שהם למעשה לקחו ריאות של חזיר, למעשה עשו זה תהליך מיוחד, ובאותו קטע של ריאה שכל התאים והרקמה הביולוגית פרט למבנה של הריאה שעשוי מקולגן למעשה הומס, ואז לקחו תאים מאותה חיה מקבלת את הריאה והצמיחה על אותו שלד של הריאה שנלקחה מחיה אחרת, ואחרי כמה זמן בתוך מה שנקרא ביו-ריאקטור, למעשה איזשהו מיכל שמאפשר לתאים לחיות שם, מקבלים חמצן וחומרי מזון לתאים, התאים התיישבו על הריאה הזאת, יצרו בתוכם גם את התאים שמשחלפים את הגזים, וגם בחלקם תאים שייצרו כלי דם חדשים. אחר כך לקחו את אותה ריאה שגדלה באותו ביו-ריאקטור, והשתילו אותם בחזירים וחיכו את ה-30 יום, ואז למעשה ראו שהריאות האלה נקלטו, הם לא נדחו, הם נקלטו באותם חזירים הם עוד יתחילו לשחלף גזים, אבל הם עוד לא החליפו את הריאות האחרות של אותם חזירים. זאת אומרת, הם הראו שבאופן פוטנציאלי אפשר לקחת ריאה במבנה מאוד מורכב, כמו שאנחנו יודעים, יש לריאה, יש סימפונות, יש כלי דם, יש ממברנות שמשחלפות חמצן בין האוויר והדם, והם הראו שניתן לעשות את זה ולייצר ריאה מלאכותית ולהשתיל אותה חזרה.
אני רק מוכרח לברר, הריאה הזו שהושתלה היא עובדת או שרק הוכח שהיא לא נדחתה על ידי החזיר המושתל?
הוכח שהיא לא נדחתה והוכח שנוצרים כלי דם שמתחברים לריאה הזאת.
אוקיי.
עדיין לא, אותו חזיר לא היה תלוי רק בריאה הזאת, היו לו את הריאות שלו, כך שעדיין אנחנו עוד לא במצב שבו כבר אפשר לצאת עם בשורה לעולם שבקרוב יהיה לנו ריאות מושתלות שיחליפו את השתלת הריאות, שכמו שאתם יודעים היום היא נעשית בצורה מאוד מוצלחת בהשתלות מאנשים, רק שאנחנו יודעים שיש חוסר אדיר של איברים ואנשים ממתינים הרבה מאוד זמן להשתלות, גם ריאות וגם לב וגם כליות וכל האיברים החיוניים.
זאת אומרת, העתיד של תחום ההשתלות הוא יהיה בהכרח להשיג באמת איכשהו בדרך אחרת את האיברים הללו.
אכן, זה המחקר הכי אינטנסיבי, ויש מחקרים שמנסים ראשית לנסות ליצור איברים בבעלי חיים קרובים לאדם, שאפשר להשתיל באדם. עד עכשיו זה לא צלח. הבעיה העיקרית שיש שונות יותר מדי גדולה בין איבר של חיה ואיבר של אדם מבחינת האנטיגניות שלו, מבחינת לעורר תגובה של דחייה. ואיברים כאלה, למרות שאולי מבחינה מכנית יכולים לעבוד גם באדם, הם נדחים על ידי הגוף, מהר כן. מאוד, ועל זה לא התגברו. אז זה כיוון אחד, ומנסים גם ליצור איברים על ידי שימוש בטכנולוגיות של תאי גזע עובריים. אני יודע שאפילו בוויצמן ניסו לייצר כליה מלאכותית דרך שימוש בתאי גזע עוברים שאפשר להפוך אותם אחר כך לתאי כליה. יש הרבה מאוד ניסיונות בכיוונים האלה, מחקרים שמנסים למצוא תחליף לאותו צורך מאוד של השתלת איברים. עם זאת, עדיין השתלת איברים חיוניים זה מה שנקרא שיטת הטיפול הקיימת היום בעולם, שהוכחה מעל כל ספק שהיא מעריכה חיים ומורידה את הסבל של החולים. והדבר העיקרי שלנו, המאמצים שאנחנו עושים בישראל ובכל העולם, זה להעלות את המודעות לכך, לקבל יותר איברים מאנשים שנפטרים, להשתמש באיברים שבעבר גם לא השתמשנו בהם, והתחום הזה גם מתפתח.
כן, אנחנו כמובן מצטרפים לדברים האלה וקוראים גם לציבור, שווה לכם לחתום על כרטיס אדי ולתרום. מה אכפת לנו לעשות משהו טוב גם אחרי שלא נהיה כאן. תודה רבה למנהל בית החולים רמב״ם, פרופסור רפי ביאר, פרופסור להנדסה רפואית ויושב ראש ועדת ההיגוי של המרכז הלאומי להשתלות. תודה לך על השיחה הזו.
תודה ויום טוב.
אנחנו חוזרים לדבר על סייבר. רגע לפני שנמשיך, דוקטור הראל מנשרי, לאחרונה שמענו שחמאס...
בואו לפני חמאס נגיד מילה על השיר הזה שהיה כרגע.
חמאס!
לפני זה.
חמאס!
פשוט חייבים להגיד מילה על ג'ודי דורם.
חמאס!
הסולנית של הלהקה המדהימה הזאת.
אתה תדבר על השיר ואני אצעק חמאס.
בסדר, אתה תצעק...
אוקיי, אתה יודע מה, אני מבטר לך, אבל תזכיר לי שאני רוצה התייחסות לאפליקציה הפיקטיבית.
נכון.
של חמאס, שניסתה לבלבל את אזרחי ישראל מיד. בבקשה, מה רצית לומר על השיר ששמענו?
רק מילה על הדבר הזה, פשוט ג'ודי דורם. מעבר לזה שהשיר הזה ששמענו כרגע, הוא אחד משירי אהבה, לדעתי, היפים ביותר שנכתבו, והושרו במאה
עשרה. אתה עורך מוסיקלי מבוזבז, השתלטת על הדורם.
יש בזה אמת.
כן.
אבל ג'ודי דורם, שהיא הייתה סולנית שם, היא פשוט, לדעתי, הזמרת הכי טובה שהקליטה אי פעם. בהפרש מעל מי שבאות אחריה, והיא התחילה כזמרת ג'אז, והיא למדה בכלל זמרה קלאסית כשלקחו אותה ללהקה. זאת להקה שבשתי מילים, באמצע שנות ה-60 הייתה הראשונה, הלהקה האוסטרלית הראשונה שהגיעה לראשי מצעדי הפזמונים בבריטניה וארצות הברית. גם בשלב מסוים הייתה מעל הביטלס, אבל נשים את זה בצד כי חבל על הזמן. חמאס.
לא, לא, אתה מרשים אותי בידיעותיך ובהתעניינות, באמת. זה...
אי אפשר לחיות בלי מוזיקה, לדעתי.
מה עם סתם ביטים כאלה של מרחב וירטואלי?
זה קיים, אבל כאלה? זה מביא איתו גם מוזיקה.
חצי מיני. מוזיקה. אז בואו נדבר באמת על חמאס, ואז נחזור לדבר על מה שהתכווננו לדבר עליו, וזה גם מכשירים ביתיים וכו'. אבל לאחרונה אנחנו התבשרנו שבחמאס הצליחו לייצר, או תכנתו, יצרו אפליקציה, יישומון, שבניגוד ליישומון החינני כאן אודי, האהוב עלינו, היישומון שלהם נועד לבלבל אותנו.
הוא עושה סוסטרויאני.
אז בוא ספר לנו.
קודם כל הם עושים את זה לא מעט פעמים, והם גם מתקדמים מפעם לפעם יותר ויותר. הם השיגו כמה קפיצות דרך במהלך השנים האחרונות, זה כבר לא איזה סוג של הקרים פלנגיסטים כאלה שפועלים בצורה...
לא מדובר בחפרים, אלא מקצוענים.
הם כבר מתמקצעים יותר ויותר, וגם מקבלים סיוע מגורמים אחרים. פה מדובר על ניסיון לגייס מידע ובאמצעות שתילת סוסים טרויאנים אצל כמה שיותר ישראלים, כשיביאו להם גם מידע על נושאים ביטחוניים.
זהו, אז מה הם מרוויחים מהסוסים הטרויאנים האלה?
אחד, מאחר וכל ישראל כמעט מגויס בצורה כזו או אחרת לצבא, כל הישראלים, בין אם זה מילואים, בין אם אנחנו הורים של חיילים, בין... אם אנחנו יודעים ושומעים, אז כשנמצאים אצלנו במערכת או בטלפון, ומשם אפשר גם לגלוס למחשב, אפשר להגיע למידעים כאלה ואחרים, ואפשר להשפיע, אפשר גם לייצר מבצעי תודעה. למשל, להודיע הודעות פיקטיביות על נפילה של טילים, הודעות שעלולות עשויות להפחיד את האוכלוסייה ולגרום לפאניקה בצורה כזו או אחרת.
זאת אומרת, אם המטרה של טרור היא לייצר...
טרור זה ליצירת פאניקה.
כן, זה יצירת פחד ופאניקה, נכון?
זריעת
בהלה. בשרירותיות, בצורה לא סדורה.
אז חמאס כארגון טרור, הוא רוצה גם את השגת המודיעין וגם השגה של מידע אפקטיבי. עכשיו, אם דרך זה גם אפשר להגיע, מאחר ואנחנו נכנסים עם הטלפון הסלולרי לכל מיני מקומות שבהם אולי לא כדאי שיהיה טלפון סלולרי, כי מערכות מתוקשרות, עוד לא דיברנו על IoT, תכף נדבר.
נכון.
ואז אנחנו יכולים
שזה אומר מכשירים בבית, נכון, האינטרנט של הדברים.
אבל לא רק, יש גם IoT במערכות תעשייה, שזה עוד יותר חמור. זאת אומרת, אם יש לנו מערכת תעשייתית מתקשרת, או מערכת רפואית מתקשרת, ואני יכול לגלוש ממערכת אחת לשנייה, ולהשפיע על צורת הפעילות של אותה מערכת, ולהשפיע עליה, זה כבר עניין שיכול לגרום לנזקים, וגם לתבהלה הרבה יותר גדולה.
טוב, רגע לפני שנעבור לדוקטור קרן בן יצחק, שתדבר איתנו על נפלאות המוח, כן אני רוצה התייחסות שלך לאינטרנט של הדברים, כי אנחנו מזכירים את זה כל הזמן, אז... ולפחות נסגור את הנושא הזה, יותר ויותר מכשירים. בבתים שלנו יהפכו להיות מחוברים לרשת, נכון? או יחוברו לרשת.
נכון, כבר היום אנחנו מדברים על הרבה מאוד מכשירים מחוברים, שואבי אבק, דלתות אפילו שנפתחות בפתיחה מרחוק, מזגן שאנחנו יכולים לשלוט. ברגע שזה נשלט מרחוק ומחובר, הווה אומר שאולי גם מישהו אחר יכול להשתלט על זה, ויותר מזה אני אגיד, היצרנים רוצים להוזיל את המערכות האלה ככל האפשר, ולכן עושים שימוש, בין היתר במערכות שהן קוד פתוח שמופיע באינטרנט. אומר לעצמו היצרן, יש קוד פתוח שכבר נכתב, נוסע, עובד במערכת שלי, למה לי לפתח משהו חדש? אבל מאחר וזה באינטרנט הרבה זמן, גם מישהו אחר יכול לקחת את זה ולפתח פוגענים, ויותר מזה כבר פותחו פוגענים שעושים שימוש. כך לדוגמה מצלמות שמחוברות לאינטרנט, בין עם מצלמות אבטחה ובין עם מצלמות אינטרנט פשוטות, מרבית המצלמות שנמכרות במדינת ישראל בשנים האחרונות מבוססות על קושחה שמצויה באינטרנט ופותחה למעשה ב-2003. ומאז כבר חלו הרבה שינויים, אבל העסק עובד. זאת אומרת, אם אני יכול להשתלט מרחוק על מצלמת אינטרנט, אני יכול לנצל אותה לשני דברים. אחד, לראות מה קורה באמצעות אותה מצלמה, על מה היא צופה, ואולי לנסות גם להזיז אותה עם מנוע. דבר נוסף, אני יכול להשתמש בה ובמצלמות נוספות שאני אקשר כדי לייצר תקיפה מבוזרת על מערכת אחרת. מצלמה יכולה, כל המצלמות ישלחו פינג בצורה מתואמת על מערכת, ואני מייצר למעשה מה שאנחנו קוראים לו דידוס. זאת אומרת, תקיפה מבוזרת, עם מחשב, סתם אני זורק לך מספר, יש לי מחשב שהמעבד שלו יכול, מספר שלא קיים, לעשות מיליון פעולות בשנייה, סתם, עושים הרבה יותר מזה.
אוקיי.
אבל אני מנסה לשלוח לו 4 מיליון פינגים בשנייה, מה יקרה לו? הוא יקרוס. הוא יפסיק לעבוד.
כך להקריס מערכת שלמה?
נכון, ככה זה עובד. ודברים כאלה כבר נעשו באמצעות מערכות IoT, בשנתיים האחרונות, בכמה וכמה מקומות, כולל תקיפות מאוד גדולות.
טוב, אנחנו נעצור כאן ברשותך, כי אנחנו עוברים כרגע לפינה נפלאות המוח, והנה השאלה של שוני בלום ממעלה אדומים, האם מחשבות מסוגלות להשפיע על מערכת כלי הדם שלנו? שלום לדוקטור קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח ובוגרת המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. שלום לך.
בוקר טוב, דודו.
מחשבות מסוגלות להשפיע על מערכת כלי הדם שלנו? שוב כן. כל מיני טיעונים מעולם הרוחניות בשקל?
כן, אני מביאה עד אליך מנקודת מבט, נקודת מבט אחרת לגמרי. כן, אכן כן. היום אנחנו יודעים שהאמונות שלנו לגבי תופעה מסוימת או לגבי עצמנו במצב מסוים, זאת אומרת הציפיות שלי מעצמי, לדוגמה במצב של לחץ או באיזשהו התקף של פחד, הציפיות והאמונות הללו לא רק ישפיעו על התפקוד שלי או כמובן על החוויה הסובייקטיבית שאני חשה, אלא ממש על פעילות של מערכות גוף כאלה ואחרות, ובמקרה הזה בו נתעכב רגע על מה קורה לעורקים שלנו, ואפילו לשריר הלב.
אוקיי.
אז תקשיב לדבר הבא. בהרווארד, באוניברסיטת הרווארד, בוצע מחקר, שבו תדמיין את עצמך בתור נבדק במחקר הזה. נאמר לך שאתה צריך כרגע להיכנס לתוך חדר, לעמוד על במה, כשככה כמה פנסים וזרקורים מכוונים אליך. מולך יושבים צוות של 5 שופטים, שהם כמובן נסיינים במחקר. אתה נדרש לשאת נאום בין 5 דקות, על כל מיני דברים שקשה לך איתם בעצמך. זאת אומרת, דברים שבאמת אתה מרגיש נקודות חולשה, דברים שמגבילים אותך, דברים שאתה לא אוהב בעצמך. אתה נדרש לפרוס ולחשוף בפניהם, והם גם אומנו לעשות כל מיני פרצופים ולהשמיע כל מיני הנחות של אי סביעות רצון ושיעמום כתוצאה מהנאום שלך. כמובן שזו סיטואציה שהאדם הסביר לא יחוש בה בנוח ואפילו ילחץ בה.
זו הסיבה שאין הרבה סטנדאפיסטים בישראל. אוקיי.
נכון, נכון, אני דווקא יצאתי לחשוב על זה לפני כמה ימים, בהקשר אחר לגמרי, זה, נדבר על זה בהזדמנות אחרת.
אוקיי.
בנוסף, מה שנקרא הכינוח של כל האירוע הזה, זה שלאחר מכן הם אוספים את הנבדקים הללו, שכבר גם ככה חשים באיזשהו סטרס, באיזשהו חשש, והם מבקשים מהם לספור אחורה בקפיצות של 7, מהמספר 996, אחורה עד 0, והם נדרשים לעשות את זה מהר מאוד, וכמובן שזה לא כל כך פשוט, בטח במצב של סטרס, אז גם הנסיינים ממשיכים במצב הזה להקוד בהם ולהגיד, אתם לא מהירים מספיק, אתם לא טובים מספיק, והנה אתה שם בצד, בגלל שאתה התבלבלת, אז עכשיו כולם יתחילו מההתחלה. כן, זאת אומרת, ממש מחקר שנועד לגרום לסטרס, לתחושה לא נעימה וכו' וכו'.
Okay.
עכשיו, מה קורה לנו בסטרס? מה שקורה לנו בסטרס, וכמובן אנחנו חשים בדופק שעולה, הנשימות שלנו כמובן הופכות להיות יותר מהירות, חלקנו חשים בלחץ דם שעולה, אנחנו לפעמים מזיעים, חשים ביובש בפה, זאת אומרת, אנחנו גם מאוד בקלות קושרים את כל המחושים האלה לתחושת הסטרס, ואנחנו לרוב מאמינים שזה מזיק לנו. נכון? זאת אומרת, זה לא כיף להיות בתחושת סטרס, זה לא נעים, ואנחנו מאמינים שזה מזיק לנו, הרפואה מספרת לנו כמה זה
לא... לא רק שאנחנו מרגישים את הסימפטומים כפי שפירטת, אנחנו מרגישים שהדברים האלה, כל מה שאנחנו מרגישים זה משהו שהוא פוגע בנו?
נכון, אנחנו okay. מאמינים בזה, אנחנו ממש מאמינים בזה, וברגע שאנחנו מאמינים בזה, גם זה מה שקורה, למה הכוונה? במחקר הזה, לקחו חלק מהנבדקים, ונתנו להם הרצאה לפני כל התרגיל הזה, רק לחלק, כן? זאת אומרת, פחות או יותר לחצי מהנבדקים. והסבירו להם שהמחושים הגופניים שהם ירגישו, הם לא מזיקים להם, להפך. בדוגמה, סיפרו להם שהדופק המועט שהם חשים הוא טוב והוא בריא להם. הוא נועד לעזור להם, לשתף פעולה יותר טוב, הוא נועד להמריץ את הגוף שלהם, הוא נועד לגרום להם לחשוב מהר יותר. הנשימות המועצות נועדו להזרים יותר חמצן אל המוח, וכך לגרום לו למעשה לפעול טוב יותר, לשדרג את הפעילות העצבית באותם מרכזים שלדוגמה אמורים לעזור לעזור לנו לספור אחורה ולהיות יותר מרוכזים, מרכזי קוגניציה. ונתנו להם את ההרצאה הזאת, מי שנתן להם את ההרצאה זה באמת מישהו שהם תופסים בתור אוטוריטה, איזשהו קרדיולוג, ממש רופא שעושה כמובן בלב. כן. ומה שהדבר המדהים היה בסיטואציה הזאת, הדבר המדהים שהיה בסיטואציה הזאת, זה שאותם אנשים שבעצם גרמו להם להאמין שהמחושים הללו לא מזיקים אלא להפך מדרבנים אותם, לא הציגו את הסימפטומים הגופנים, שאני מיד אספר לך עליהם, שהציגו אותם חבר'ה שכמובן מאמינים שזה מזיק להם כמו רובנו.
זאת אומרת, עצם האמונה זה מה שמשנה. בעניין הזה. כן.
נכון, ותן לי רק להסביר לך ולמאזינים מה זה משנה, כי יש לך השלכות דרמטיות. כשאנחנו למעשה מאוד נלחצים מהסטרס שבו אנחנו נמצאים ואנחנו מאמינים שזה מזיק לנו, העורקים שלנו משתחררים כל מיני חומרים בגוף, והם גורמים לעורקים שלנו להיות צרים יותר, ממש להתכווץ ולהתקשח. עכשיו, תדמיין אדם שנמצא במצב הזה באופן כרוני, Yeah, זאת אומרת, אין עם זה בעיה, אם זה מדי פעם קורה, אבל באופן כרוני, על בסיס יומיומי ורוב היום, אנחנו כבר מדברים באמת על גורם סיכון שהוא מאוד ידוע ברפואה. במצב שבו אדם נמצא בסטרס כרוני, העורקים שלו עלולים להפוך ליותר ויותר צרים, וממש עלולים להיווצר פלק, גושי פלק, מה שנקרא רובד חיידקי בעורקים, בעיקר בעורקים, כמובן אני מדברת על עורקי הלב, שהם כמובן מאוד מאוד חשובים.
כתוצאה מסטרס, מעקה, מלחץ?
וואו. נכון, ממש כך, קורטיזול, הורמון העקה, הורמון הסטרס החשוב ביותר, תורם לכך לא מעט, וכמובן שסטרס כרוני מגביר את הסיכוי למחלות לב וכלי דם. אבל שים לב מה קורה אצל אותם אנשים שלא מאמינים שלחץ מזיק להם, להפך הם מאמינים שאם הם מתמודדים היטב עם לחץ, זה אפילו מחזק אותם ומעצים אותם. אצל האנשים הללו, העורקים לא התכווצו ולא התכחשו, לא הפכו להיות יותר ויותר קשיחים, מה שנקרא. הם נותרו רפואים, והדבר הכי מדהים בתוך המנגנון הזה, וכאן אני מגיעה לפואנטה, יש לנו הורמון שאני בטוחה שאתה שמעת עליו, ואולי גם חלק מהמאזינים, שקוראים לו אוקסיטוצין. אוקסיטוצין זה הורמון שזכה להמון כינויים כמו הורמון האהבה, הורמון החיבוק, הורמון הליטוף, הוא משתחרר בהמון המון מצבים שבהם נעים לנו, שאנחנו חשים בעונג וכו'. אבל מה שהרבה אנשים לא יודעים, זה שאוקסיטוצין הוא לא רק הורמון האהבה והחיבוק והליטוף, הוא הורמון עקה, הוא הורמון סטרס. כשאנחנו חשים בסטרס, משתחרר לא מעט אוקסיטוצין. ואם אנחנו מגיבים נכון לסטרס, אנחנו מגבירים על ידי זה את הפרשת האוקסיטוצין, וברגע שזה קורה, כלי הדם שלנו נותרים רפואים, ואפילו הדבר הזה מחזק את שריר הלב. שריר הלב שלנו הוא עטוף בהמון המון קולטנים לאותו אוקסיטוצין, והפרשה מוגברת שלו מחזקת ומשקמת רקמות של הלב. עכשיו, מה זה בעצם אומר לתפקד נכון בסטרס? זאת אומרת, מה זה אומר מבחינה פרקטית? למשל, לא להיבהל מזה. למשל, אם אני מסוגלת שאני כרגע באיזשהו פחד, באיזשהו סטרס, לבוא עליך, דודו, נגיד שאנחנו חברים ממש טובים, ולבוא ולשתף אותך ולחשוף את עצמי בפניך, את המצוקה שלי, בפניך מבלי לחשוש, מבלי לחשוב שזה יגרום לי לראות פגומה, חלשה, משוגעת, אולי חס וחלילה כמובן, זה לא קשור בכלל אחד לשני, אלא להפך, זאת אומרת, לתפוס את המצב הזה כמצב טבעי שמותר לי לחוש בו.
זאת אומרת, הפחד מהפחד הוא זה שפוגע. לא הדבר כן. עצמו, אלא החשש ממנו הוא מה שאנחנו מאמינים שהוא גורם לנו.
נכון, וואו. נכון. מחקרים מראים שאנשים, שכבר אנשים לרוב בגיל השלישי, יש ממש קשר, מחקרים מראים את הקשר בין האמונה עצמה, וזה מאוד אמיתי, זאת אומרת, זה נחווה כמציאותי לחלוטין. האמונה עצמה מכך שהסטרס והלחץ שאני נמצאת בו מובילה לתחלואה ומחלישה אותי, ויש קשר בין זה לבין שיעורי תמותה. ואנחנו, זאת אומרת, אפשר לומר באופן פרדוקסלי שאנחנו אפילו, זה לא שאנחנו באמת מתים בגלל סטרס או חוטפים התקפי לב בגלל סטרס, אנחנו עלולים להגיע למצב הזה בגלל האמונה שסטרס מזיק לנו.
זה לא הסטרס הורג אותנו, אלא האמונה שסטרס מזיק לנו.
כן, ואני חושבת שזה, והדבר המדהים בתוך הדבר הזה, זה שאנחנו היום מצאנו מנגנון, בתוך תגובת הסטרס, אותו מנגנון של אותו אוקסיטוצין שכרגע דיברנו עליו. הגוף שלנו הוא מאוד מאוד חכם, זה מנגנון מאוד חכם, כי בתוך המנגנון של הסטרס, יש לנו מנגנון שאם אנחנו משתמשים בו נכון, הוא מונע את הנזק שסטרס עלול לייצר.
טוב.
זאת אומרת, אותו אוקסיטוצין ממש יכול לחזק אותנו ולהעצים אותנו.
זה נשמע מדהים, ואני רוצה להודות לך. זו חתיכת הבחנה. תודה רבה לדוקטור קרן בן יצחק על הדברים האלה. תודה רבה.
תודה לכם.
תודה רבה, ואנחנו מסיימים את השעה. יד נבון שוגרה בהצלחה החללית פארקר סולר פרוב לעבר השמש אתמול בשעה 10:30 בבוקר. הנה היא. Go for launch. Roger.
Rangers. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
זהו. סוף סוף זה קרה אחרי שבשבת השיגור נדחה, אחרי מספר תקלות עצרו הכל, יש חלון זמן שקשור בכוכב הלכת נוגה שצריך בדיוק לשגר בהתאם למיקום שלו וכולי. אז זה קרה לא בשבת אלא אתמול ב-10:30 בבוקר. אנחנו מדברים על החללית פארקר סולר פרו, בחללית שמטרתה לחקור את האטמוספירה של השמש. היא תגיע למרחק של 6 מיליוני קילומטרים מהשמש, שזה אומר מאוד קרוב. אנחנו נמצאים במרחק של 149 מיליוני קילומטרים מהשמש. החללית תנוע במהירות של 724 אלף קמ"ש, כשהיא תיכנס בסופו של דבר בעוד כשבע שנים. המשימה שלה היא בת 7 שנים, למסלול סביב השמש, והיא תיאלץ להתמודד עם חום של כ-1400 מעלות צלזיוס. אז השיגור אתמול בפלורידה קרה ובגדול, 10:30 בבוקר. אנחנו מיד נדבר עם פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות מהמרכז הבינתחומי הרצליה על השיגור. אתמול שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, ונמצא איתנו כאן דוקטור הראל מנשרי, ראש תחום הסייבר במכון הטכנולוגי חולון HIT, וממקימי מערך הסייבר של השבק. פתאום אנחנו מדברים על עולם הסייבר ועל עולם הטכנולוגיה והסכנות שהוא תומן, שהעולם הזה תומן בחובו, וזה בעקבות הדיווחים של סוכנות הידיעות בלומברג בשבוע שעבר, שפצחנים מרוסיה פרצו למערכות ההצבעה של כמה מחוזות במדינת פלורידה בארצות הברית, והשתלטו על מאגר של פרטי המצביעים, וזה כדי להשפיע על תוצאות הבחירות, הכוונה היא לבחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית, הבחירות שיערכו בעוד כשלושה חודשים, בבחירות לסנאט האמריקני. אנחנו מדברים כאן על עולם הסייבר, ומיד נדבר גם על עוד דברים, כמו למשל על ציפורים, שמסתבר שמסוגלות להבין את שפתן של ציפורים אחרות. וגם נזכיר שהגיע לסיאו בשמי ישראל אתמול בלילה, מטר המטאורים, או מטר הפרסאידים, הידוע שפוקד אותנו מדי שנה. השמיים היו נקיים מעננים, בשילוב עם הירח הדקיק, כמו בכל תחילתו של חודש עברי, אפשרו לאלפי הישראלים לראות את עשרות וכמעט מאות, אפשר לומר גם מאות, כי זה בערך 100 בשעה, בין 50 ל-100 מטאורים בשעה, בשמי ישראל. כמובן אפשר היה לראות את המטאורים אתמול בשיא המטר, אבל גם הערב תוכלו לראות את מטר המטאורים, והפעילויות ברחבי הארץ נמשכות. העורך שלנו רז חסון, המפיקה אליטה למירן, על הביצוע הטכנית די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה את המשדר. אז אתם מוזמנים להוריד את היישומון החינמי כאן OD, וכך תוכלו להאזין לכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. אנחנו חוזרים אליך דוקטור הראל מנשרי, מומחי הסייבר שלנו.
חשוב לומר דרך אגב שאנחנו מדברים על סכנות, אבל צריך ואפשר להתגונן מול כל דבר, ודרך אגב אין הגנה הרמטית, וכנראה גם לא תהיה אף פעם הגנה של 100%, אבל ככל שנבין, נפנים, נלמד ונהיה מודעים לסכנות, גם נדע להתמודד ולהתגונן.
אתה אומר שאין סגירה הרמטית, אבל בכל זאת, האם אין תנאי מינימלי של חיבור? ברגע שיש חיבור לרשת, אני מבין שיש סכנה.
ישנה...
אבל אם המחשב מנותק...
אז זה בדיוק העניין. בעולם ההבטחה הקלאסית, נהגנו לומר שאנחנו מייצרים בידולים, ואנחנו מייצרים מערכות שלא מחוברות לשום דבר. למשל, אנחנו לוקחים מחשב, אומרים לו, אתה מחשב סטנד אלון, מבודל, לא מחובר לשום רשת תקשורת, ומתבצעת העבודה עליו, בסוף היום המחשב עצמו כולו נמצא בתוך חדר כספות.
כן.
בעולם הסייבר אנחנו כבר יודעים שלמעשה אין דבר כזה בידול אמיתי, כי כל מערכת, גם אם היא סטנד אלון כביכול, היא אמורה מדי פעם להוציא לוגים, לקבל עדכונים, עובדים עליה בני אדם.
זאת אומרת, גם האדם... איך זה נהיה דיסק און קי שמגיע
בדיוק,
מדי פעם?
בדיוק. עכשיו, גם האדם וואו. עצמו יכול לשמש כממסר תקשורת. זאת אומרת, בן אדם יכול לשבת מול מחשב ולכתוב תוכנה. אז אם אני כגורם מודיעיני לא יכול להגיע למערכת בצורה טכנולוגית, בצורה תקשורת כלשהי, כעדכון או משהו אחר, אולי אני אנסה לגייס בן אדם מתוך המערכת, או להחדיר בן אדם שלי לתוך המערכת, כדי שהוא יישב מול אותה המערכת ויגיע אליי.
כי בדרך כלל כשמדברים על קורים גרעיניים, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה
בדיוק.
שהדבר הזה לא מחובר לרשת, ואי אפשר להשתלט על זה עם PC כזה מרחוק.
נכון, אז בוא נזכור את מה שכונה בתקשורת סטאקסנט לפני מספר שנים, 2010-2011, שלמעשה שימש על פי פרסום של כל מיני גורמים זרים, כלי שתקף מערכות גרעין באיראן, שהיו מבודלות.
כן.
אבל זה נכנס וואו. באמצעות דיסק און קי למחשב של טכנאי איראני, שהיה כנראה ברוסיה, על פי אותם פרסומים, והמחשב הזה חובר בצורה כזו או אחרת באיזשהו שלב לאותה מערכת מבודלת, לחיבור כחיבור רגעי, כלי נכנס פנימה. עכשיו מדובר על כלי שלפי מה שאומרים החוקרים הזרים של קספרסקי ורלף לונגר, חוקר גרמני, שעסקו במחקר של זה, עבר את כל העולם במערכות דומות, חיפש מערכת מאוד מסוימת, עם תנאים מסוימים, עם שם של מקום מסוים, ורק בו, באותה המערכת עצמה של הגרעין האיראני, הוא ביצע את הפעולה שהוא היה אמור לעשות.
וואו.
זאת אומרת, אין היום מערכות שהן מבודלות לגמרי. ויותר מזה, אחת הבעיות, כמו שאמרנו, שאנחנו מדברים היום על כך שכל מערכת שאנחנו שמים עליה את היד, יש לה יכולת תקשורת כזו או אחרת, והיכולת הזאת משפיעה על האפשרויות שלנו להגן על עצמנו. ולכן יש מקומות מסוימים שלא נרצה להכניס טלפונים, לא נרצה אולי טלפונים מתוצרת מסוימת.
כי הטענה היא שמה שאפשר להשתלט על טלפון גם כשהוא כבוי...
לא רק אפשר, אלא אם אני מלכתחילה מייצר אותו עם הדלת האחורית שתאפשר לי לעשות את זה, אני בעוד יותר בעיה. בוא ניקח כדוגמה מדינה מאוד גדולה שבה מיוצר היום מרבית החומרה העולמית, סין.
כן.
מייצרת היום את מרבית הטכנולוגיה העולמית. ובסין יש חוקים שבאים וקובעים בצורה קטגורית, למשל, שכל יצרן, בין אם הוא מייצר יטריות אורז או מכוניות או חלליות שטסות לשמש או דברים אחרים, הוא מחויב לאפשר לאנשי הממשל המקומי להגיע לפס הייצור. כשאני אומר אנשי הממשל המקומי, זה אנשי השירותים החשאיים או ה-PLA, זה MPS, MSS, המוסד, השבק הסיני או ה-PLA 3 או 4 שזה... אגפי מודיעין סייבר ותקיפת סייבר,
כן.
להגיע לפס הייצור ולהשתיל דלתות אחוריות. עכשיו יותר מזה, אנחנו לא מדברים על יצרנים סינים, אנחנו מדברים על יצרנים גם זרים. זה החוק הסיני. חוק הגנת, החוק נגד טרור שהודכן בדצמבר 2015. אם אתה מייצר טכנולוגיה, על פי החוק הסיני הזה, אתה גם חייב לתת לממשל הסיני את קוד המקור.
זאת אומרת שזה לא המקום האידיאלי לייצר את זה מבחינה...
נכון, אבל מבחינה הבטחתית.
כן.
לעומת זאת, מבחינת נוחות ייצור ומחיר, זה המקום הכי טוב לייצר, כי זה הכי זול, וזה לא סתם הכי זול.
כמו שבית משפט עליון פעם אמר, אין ארוחות חינם.
בדיוק ככה, ואנשים, כדאי שאנשים ידעו. בוא ניקח כדוגמה באמת, המקרה שהיה בסן ברנרדינו בפברואר 2016, עם אותו פיגוע טרור, כאשר זוג מפגעים מוסלמים יצאו לבצע פיגוע, השאירו תינוקת בת כחצי שנה אצל הסבתא, יצאו לבצע פיגוע מתוך ידיעה שהם כנראה לא יחזרו ממנו בחיים, הם אכן נהרגו בפיגוע, אבל זה תרבות שלנו קצת קשה להבין אותה, וכשה-FBI מצא שם אייפון וניסה לפתוח אותו, והאייפון הוא מוצפן, ה-FBI פנו לאפל, הגדולה, בואי תעזרי לנו לפצח את ההצפנה. מה אפל אמרו? אפל אמרו, בשום פנים ואופן, לא נעזור לכם. כי זה פוגע באמון הלקוחות שלנו, זה פוגע בקניין הרוחני של הלקוחות, ואם נעשה כזה דבר, לא יקנו אפל. מה שאפל שכחו להגיד ללקוחות שלהם, שהם מייצרים את המכשירים בחברה שנקראת פוקסקום, שמקום מושבה בסין. ואפל, כשהיא מייצרת בסין, היא נתונה לחקיקה הסינית. ואומר, הסינים יכולים להגיע כנראה לפס הייצור ולהתקין מה שהם רוצים. והסינים גם קיבלו מאפל את קוד המקור, אחרת אפל לא יכולים לייצר. זה החוק. אפל יכולים להכחיש את זה עד מוחרתיים, אבל בסין יש חוק, ומי שלא עובד לפי החוק בסין, כמדינה מאוד מסודרת ודיקטטורית, פשוט לא יעבוד בסין. נקודה. אז אפל עכשיו מדברת בין היתר על חזרה לעבוד בארצות הברית ולייצר בארצות הברית בגלל מלחמת הסחר בין טראמפ לשי. נראה אם זה יקרה, בינתיים זה לא קורה. אבל אפל הם לא אשמים, הם לא היחידים דרך אגב. ולכן, מלכתחילה, כל טלפון שמיוצר בסין, יש לו, ואנחנו מוצאים פרצות מדי פעם, וגם מתפרסמות פרצות ודלתות אחוריות מובנות, ואתה מוצא מכשירים שבאופן מובנה, יש בהן מערכת שמשדרת אחת לתקופה את מצב המכשיר לכתובת מסוימת בסין, וואו. עם שמות של אנשי קשר וחיבורים שונים ומשונים. עכשיו, זה לא שהיצרנים הסינים רוצים לעשות את זה, זה לא גחמה שיווקית. זה לא בהכרח טוב להם, אבל סין היא מדינה מסודרת שיש לה תוכניות ארוכות טווח. ואני צריך אולי ללכת קצת אחורה, אם אנחנו מדברים על סין, כדאי לבוא ולומר, אנחנו מתייחסים בסין, לסין כאל מכלול, וזה טעות, זה תקלה, אסור להתייחס למערכת כל כך גדולה כמכלול גדול, אבל זה אי אפשר בגלל הגודל להתייחס לזה לפרטים שונים. בסין יש כמיליארד 400 מיליון נפש, ככה אומרים, מתוכם כמיליארד ו-200 מיליון הם מכנים את עצמם בני חן, והשאר מיעוטים. בני חן, אחד הבסיסים העיקריים, או בסיס התרבות הסינית, הוא מה שנקרא הממלכה התיכונה, Middle Kingdom. למעשה השם האמיתי של סין זה לא צ'יינה. צ'יינה זה שם מומצא שהגיע לשם על ידי הקולוניאליסטים לפני מספר קטן של מאות שנים כשהמערב הגיע.
הם קוראים לעצמם.
אז הם קוראים לעצמם הממלכה התיכונה, זה נשמע כמו זונגו או משהו כזה בסינית. והמשמעות של זה היא שסין היא מרכז העולם, והעולם כולו סובב את סין, ולמעשה סין בהיותה מרכז העולם שולטת בעולם. והמקום הטבעי של סין הוא כשליטת העולם. ואם אני מבין את הרעיון הזה, הסינים לא יגידו את זה. אבל אם אני מבין את זה, אז אני מבין כל מיני דברים שהסינים עושים, שכביכול הם כלפי חוץ בגלל החקיקה הבינלאומית מתנגדים להם, כמו העתקות וכדומה. ומצד שני, הם לא באמת מונעים את זה. כי למה להמציא דברים שכבר הומצאו על ידי מישהו אחר, אם זה כבר קיים, ואם זה אני כשליט העולם, זה כבר שייך לי גם ככה, אז אני צריך ללכת לזה.
הם לא יודעים שאנחנו מרכז העולם?
אז זהו בדיוק, הם התבלבלו כאן קצת, אבל הם מאוד מעריכים אותנו בנושא. אז זהו, מרכז העולם זה לא אנחנו, מפת מדווה זה טעות, שרואים את ירושלים כמרכז העולם, סיני מרכז העולם.
זה מה שאתה אומר!
לא, זה לא אני. זה הסינים, והם יותר מאיתנו.
אז זה מה שהסינים אומרים.
אבל הם יותר מאיתנו, בוא נזכור. ויותר מזה, הם גם באים ואומרים, ההרפתקה הכי גדולה בתולדות האנושות זה להיות סיני. כי 5,000 שנה של קרוך טוב, דרך אגב, אומרים ההיסטוריונים שיש כאן טעות, זה 3,800 בערך, אבל אנחנו לא נשכנע את הסינים. ובגלל שהם רואים את עצמם ככאלה, הם מרשים לעצמם לעשות הרבה דברים. בסין יש תוכניות ארוכות טווח, תוכניות אסטרטגיות. לא כמו אצלנו שתוכנית אסטרטגית היא לארבעה חודשים, או כמו אצל האמריקאים שזה ל-10 עד 15 שנה, אצל הסינים זה לפעמים גם 50 שנה קדימה. ותוכנית אסטרטגית, למשל, של המנהיג הקודם בסין, חו ג'ינטאו, נקראת סין 2050, והיא מדברת על סין ב-2050 כמדינה הרבה יותר ירוקה, אנרגיות חדשות, והרבה יותר נקייה מכל מיני זיהומים, אבל בין היתר...
אבל כולם במחנות מעצר והסגר...
אז לא כולם, לא כולם.
לוקחים להם איברים.
לא כולם, אבל אם זה...
חלק.
אתה יודע מה, בוא נדבר גם על הנושא הזה, זה חלק מהסיפור.
לא, שמה, כי אתה מציג פה תמונה מאוד יפה, אבל אנחנו...
תקשיב, סין היא מדינה באמת אדירה, וכל הכבוד להם שהם לוקחים תוכנית, והם דבקים בה, והם עושים אחת לחמש שנים בערך פיינטיונינג ורצים קדימה.
תלוי כמובן מהי אותה תוכנית.
זה תלוי מאיזה כיוון אתה מסתכל עליו.
נכון.
מהצד הסיני או מהצד שעומד ממול.
אוקיי.
עכשיו, זה תלוי בעוד דבר, במשקפיים של כלכלן, או במשקפיים של איש ביטחון. זה לא בהכרח תואם את הדברים. כי מדינת ישראל מכניסה את סין עמוק פנימה, ונותנת לסינים מרחב פעולה מאוד גדול, למשל בישראל, בעיניים כלכליות, ויש בזה הרבה צדק וקשה להתווכח. מצד שני, כשאתה מסתכל ואתה רואה שחלק מאותה תוכנית שדיברנו עליה כרגע, מדבר על סין כשליטה בעולם הטכנולוגיה והתקשורת ב-2050, למעשה זה שדרוג של תוכנית מ-1986 של הצבא הסיני, והתוכנית הזאת
כמעט
מדברת...
כמעט מזימה.
זה לא מזימה, תוכנית. זו תוכנית.
השתלטות על העולם? זה,
הם אומרים יותר
מזה. אלה שמענו חברה, תאגיד זה או אחר בישראל נרכש על ידי סינים, אבל...
הם אומרים, זה חלק מהעניין. הסינים באים ואומרים דבר כזה, בשנת 2050 בכל צומת תקשורת בעולם יהיו רכיבים מתוצרת סין. הרכיבים האלה יבואו ובסופו של דבר יקבעו עם הביטים שלך, ילכו ימינה או שמאלה, ואולי הם גם יקחו איתם איזה מתנה קטנה. כבר היום אם אתה נוסע לסין, ואתה שולח אימייל החוצה, כחלק מתוכנית ההגנה הסינית על עצמם, האימייל הזה יכול להיות מושהה למספר שניות, ובמקרים מסוימים, אולי גם יצמידו לו איזה מתנה קטנה, שיגיע לנשגר שלך, שלא אתה שלחת.
אתה אומר על מה שקרה אתמול ב-10:30 בבוקר, ונשמע כך?
LCOVM, third stage is go for launch.
Israel, launch. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
כל ספירה לאחור היא מרגשת.
3,
2, 1, 0. תשמע, זה אמיתי לגמרי. שימו לב, אלה קולות שנשמעו אתמול ב-10:30 בבוקר, סוכנות החלל האמריקאית, נאסא, שיגרה בהצלחה את הפארקר סולר פרוב החללית, שעתידה הוא להתקרב מאוד אל השמש, למרחק של 6 מיליוני קילומטרים מהשמש, ואחרי הדחייה בשבת, החללית הייתה אמורה להיות משוגרת, אבל סדרה של תקלות מנעה ממנה להיות משוגרת, ואתמול ב-10:30 בבוקר זה קרה. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות מהמרכז הבינתחומי הרצליה, וחוקר מדעי האטמוספירה וחלל, שלום לך.
שלום, בוקר טוב, דודו.
טוב, אז הנה זה קרה אתמול ב-10:30 בבוקר, בוא ספר לנו על השיגור ועל החללית הזו שאנחנו מזכירים מדי פעם בתוכנית.
כן, האמת היא שזה היה שיגור לפי הספר, כמו שמראים לפעמים בסרטים הוליוודיים, איך חדר הבקרה מוכן ודרוך כולו, והמישן מנג'ר, המנהל הטיסה, עובר בין כל הבקרים ושואל, are we go for launch? והוא משמיע את הסדר הרציף הזה של הקיצורים של נאסא, עד שכולם אומרים go, 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 עובר את כולם, ואז יש ספירה לאחור שכמו שאתה השמעת, עברה חלק ללא עצירות, ובום, יצאנו לדרך.
ומה המטרה של החללית הזו? טוב, אנחנו יודעים שאפילו אתה דיברת על זה בתוכנית, החללית אמורה לחקור את האטמוספירה של השמש, נכון?
נכון, בעיקר את האטמוספירה של השמש, מה שאנחנו קוראים עטרת השמש או הסולר קורונה, ואת רוח השמש.
שכשמדברים על רוח, אין הכוונה למשב של אוויר, נכון?
לא, לא.
משהו אחר לגמרי.
כן, רוח של חלקיקים טעונים שבוקעים מן השמש, אותם גילה אגב הפיזיקאי יוג'ין פארקר, שעל שמו נקראת החללית, והוא אמר שברעיון איתו, מיד לאחר השיגור, שהוא שמח לראות את החלום שלו מתגשם, כי הוא חשב על הטיסה הזאת כבר עשרות שנים, מאז שהוא עלה על הנושא הזה של רצף החלקיקים שנובע בצורה בלתי פוסקת מהשמש, ופוגע באטמוספירה של כדור הארץ, בשדה המגנטי של כדור הארץ, ומחולל בה תופעות רבות, החל מסערות גיאומגנטיות, זוהר הכתבים, ועוד תופעות כאלה וכאלה, שבעיקר מעניין אותנו להבין כיצד הן משפיעות על חלליות ולוויינים, שהתרבות הטכנולוגית שלנו תלויה בהם, כמו שכל מאזין יודע, איך אנחנו יכולים למצוא דרכנו בלי ווייז, עם הלוויינים של ה-GPS חלילה נפגעים מאיזושהי התפרצות סולארית.
עכשיו, איך חללית כזו מסוגלת להתמודד באמת עם טמפרטורות אדירות, כפי שפורסם טמפרטורה של 1400 מעלות, כמובן שזו לא הטמפרטורה הכי גבוהה באזור, אבל בקרבת החללית אל השמש, כ-6 מיליוני קילומטרים, ככל הנראה זו הטמפרטורה. איך היא בנויה? מה מגן עליה?
נכון, אז היא בנויה בצורה מאוד מיוחדת, כך שהצד שלה שפונה לעבר השמש הוא עבה מאוד ועם סיכוך מתחתי מסיבי, וגם האנטנות שלה שמשדרות בנויות מנתחים או מסגסוגות שמכילות מתכות אצילות, מתכות נדירות, בעלות תכונות וטמפרטורות התחה מאוד גבוהה, שמאפשרת להם לשרוד בסביבה העוינת והלוהטת הזאת במרחק 6 מיליון קילומטר מהשמש. החללית הזאת מתוכננת לשהות שם 7 שנים, לעשות 24 הקפות, כולל תמרונים של האצה בשדה הכבידה של כוכב הלכת נוגה עד הכניסה למסלול, כך שיש פה תכנון קפדני וזהיר מאוד, גם מבחינה הנדסית וגם מבחינת mission operations, כן, ניהול המשימה עצמה, כדי למזער ככל האפשר את החשיפה ואת הסכנה שמשהו רע יקרה למכשור המדעי והאלקטרוניקה של החללית הזאת.
טוב, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי מסעה בחלל לעבר השמש. אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת. תודה רבה לך, פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות מהמרכז הבינתחומי הרצליה וחוקר מדעי האטמוספירה והחלל. תודה לך.
חן חן, להתראות.
השמש נמצאת במרחק של 8 דקות, קצת יותר מ8 דקות אור מאיתנו. זאת אומרת שקרן אור שבוקעת, זאת אומרת, אלה מרחקים אדירים. ואנחנו נצטרך לתקשר עם החללית הזו, ואנחנו כמובן נעדכן, מדובר במשהו שהוא לא פחות ממופלא. אתמול ב-10:30 בבוקר, בסופו של דבר הזה קרה, ואנחנו ממשיכים לדבר על מרחב הסייבר, שגם הוא מרשים.
בהחלט.
יש שם ספירה לאחור, דוקטור הראל מנשרי, בתחום הסייבר, או שפחות?
אני משער ש... תלוי איפה. אחד הדברים המעניינים בעולם הסייבר, דרך אגב, שכשאתה לוקח מערכת, בוא ניקח 2 מחשבים שיוצרו באותו מפעל בדיוק,
כן.
אבל תוך כדי הייצור יכול להיות שאחד הרכיבים נגמר במחסן, איזשהו נגד או קבל, ושמו נגד או קבל שנותנים את אותם ערכים פיזיקליים, אותם ערכים חשמליים, אבל מתוצרת אחרת, ההתנהגות שלהם כבר תהיה טיפה שונה. זאת אומרת, אם אני מודד את זה בקבועי זמן אמיתיים מאוד מדויקים,
כן.
יכול להיות שיהיה הפרש כלשהו, בתוצאות הפעילות של שתי המערכות האלה. חוץ לזה יכול להיות גם מצב של חיבורים שהם טיפה שונים וכאלה. ולכן, אם אנחנו מדברים על ספירה לאחור, זה דרך אגב אחד הדברים שבמחקר שלי לדוקטורט הצבעתי עליהם, שכשאתה לוקח שתי מערכות שאמורות להיות זהות לחלוטין, יכול להיות שקבועי הזמן שלהם בפעילות יהיו מעט שונים, ואם אתה צריך לתזמן פעולה, בצורה מאוד מדויקת.
אנחנו מדברים על זמן מאוד קטן בדרך כלל.
זה תלוי על איזה מערכות, כי אם אנחנו מדברים על מערכות תשתית גדולות, זה גם יכול להיות זמן לא כל כך קטן. אם אתה מדבר על משהו שצריך להשפיע בצורה בו זמנית על מערכות מאוד גדולות, יכול להיות שקבוע הזמן הזה ישפיע על היכולת של היריב או של המתגונן להבין שקורה משהו ולעצור אותך בשלב ראשוני. בוא תזכור אירועים שהיו בשנה האחרונה, למשל מול מערכות תקשורת בבריטניה או בצרפת, כאשר טכנאים הצליחו לעצור פעילות כי הם הבינו שקורה משהו, והם עצרו את זה לפני שקרה אירוע סופני. אז זה כדוגמה, דיברנו קודם על סין.
נכון, טוב, דיברנו באופן כללי לא רק על סין, אלא על המבנה הסינים בעיני עצמם, התוכנית שלהם, המאסטר פלן שלהם.
אבל זה לא רק זה, הסינים...
כולנו נדרכנו ונלחצנו מזה שהם משתלטים על העולם.
העניין הוא שהמילה משתלטים היא מצד אחד בעייתית, מצד...
אנחנו בחרדה. אני לא יודע למה, זה קצת מפחיד אותי.
תראה,
סין... המשטר שם קצת, איכשהו ניבט לפחות בתקשורת, הוא אכזרי, הוא לא דמוקרטי. כן.
נכון. המשטר שם צריך להגן על עצמו, זו דיקטטורה, ובסין יש החלטות של המשטר ושל המפלגה שמחייבות את כולם, ואם אתה לא תזוז ימינה או שמאלה כשאומרים לך, אז הדחפורים יעלו עליך, כמו שאומרים. אבל צריך גם להבין, סין, מדינה שצריכה להאכיל כל בוקר או כל יום 1.4 מיליארד אנשים רעבים, ואולי אפילו יותר, כי אנחנו לא יודעים מה בדיוק מספר האוכלוסייה שם, ובסין אין משאבים. אפילו חיטה שפעם לא היו מגדלים בסין, היום כשלפני מספר שנים אנחנו שומעים על 3 קציני מודיעין של הצבא הסיני שמועמדים לדין בארצות הברית, על גניבת זרעי חיטה מושבחים, אנחנו צריכים להבין מאיפה זה מגיע. או למה הסינים גנבו את סוד עגבניות השרי של מדינת ישראל, צריך להבין מאיפה זה מגיע.
הם צרבו לנו את העגבניות?
הם גנבו, כי מדינת ישראל לא שמרה על הסוד הזה. כסוד לאומי, זה הרי דבר שפותח פה בארץ. הם לא היחידים, גם הספרדים וגם אחרים גנבו את זה. אבל סין, אין לה משאבים בכלל, לא רק מזון. היא זקוקה למתכות, היא זקוקה לכותנה, היא זקוקה להמון דברים, היא זקוקה לאנרגיה. ואת זה היא מביאה ממדינות אחרות, וכדי להביא את זה, הסינים פיתחו שיטה, הם באים למדינה ואומרים לה, תנו לנו לחפור אצלכם ולקחת את המשאבים בתמורה לזה. אנחנו נבנה ונסלול אצלכם תשתיות. אבל לא רק זה, נשאיר כאן צוות שיפעיל את התשתיות לאורך זמן. ראה נמלי ישראל, כאשר בחיפה, בונה חברה סינית ממשלתית נמל, וקיבלה זיכיון ממדינת ישראל ל-25 שנות שימוש והפעלה למעשה של הנמל. זה וואו. למעשה אנחנו נותנים למעצמה הזאת הסינית להפעיל כאן תשתית קריטית. ובאשדוד 7 שנים, יחד עם חברה הולנדית, יש כאן עוד דברים, זה לא רק זה. זה בהרבה מאוד מדינות בעולם, זה לא רק אצלנו. וזה חלק מזה נובע מהצורך הסיני, חלק מזה נובע מתוכניות אחרות. במקביל יש עוד תוכניות חומש אצל הסינים. למשל, תוכנית שאומרת שבתוך מספר שנים, עד 2030 למעשה, סין תהיה המובילה בעולם הטכנולוגיה, מה שנקרא AI, Artificial Intelligence.
הבינה המלאכותית המפורסמת, כן.
והסינים כבר היום מובילים
במספר... כן, הם מפתחים...
הם מפתחים, הם כבר היום במספר תחומים מובילים בעולם גם על פני האמריקאים. ואתה יודע מה? כדוגמה, דיברנו על המשטר וזה, בסין יש... כבר היום קרוב ל-150 מיליון מצלמות שמחוברות למרכז בקרה, שמסוגלות לזהות פנים. הרעיון זה להגיע קרוב ל-500 מיליון, ותוך זמן קצר מתבצע זיהוי של כל בן אדם, בכל מקום שבו הוא נמצא, המערכת עובדת יפה מאוד כבר היום, והסינים, סין צריכה לשמור, המשטר בא ואומר, אנחנו כדיקטטורה צריכים לשמור על עצמנו. ודיברת על דברים שהסינים עושים, מבחינת הסינים, הם שומרים על עצמם.
הכל כמובן, לכאורה וכולי, אבל מדובר בדיקטטורה.
זה לא רק לכאורה,
כן,
זו דיקטטורה נקודה.
לא, רק אמרתי את זה כדי שהם לא יתבעו אותי, כי הם רבים.
סין, כמו שאמרת קודם, יש במחנות שעושים בהם דברים לא נעימים.
גם על זה קראנו לאחרונה.
ופושעים, בוא נגיד זה ככה, פושע בסין יש הרבה פשיעה. אבל פושע בסין יודע שלא כדאי לו לפשוע, כי כמו שאתה אמרת, כי חלק מהענישה בסוגים מסוימים של אנשים בריאים שמגיעים למחנות מסוימים, פושע כזה יודע שהוא גם הולך לתרום איברים. אז לא...
בבוקר, הופ, אין לבלב, אין לב, אין ראש.
נכון.
טוב, נדבר על ציפורים. מסתבר שציפורים מסוגלות להבין את שפתן של ציפורים אחרות, זאת אומרת ציפורים ממין אחר, כשמדובר בקריאות שמשמעותן סכנה או טורף מתקרב. מחקר חדש שהתפרסם בשבוע שעבר בכתב העת Current Biology עוסק בגדרון האוסטרלי, מדובר בציפור שיר קטנה, שמסוגלת מסתבר ללמוד מילות מפתח שמשפרות את הסיכויים של הציפור לשרוד. אותן קריאות של ציפורים אחרות שמטריות מפני סכנה, הלימוד עצמו נעשה ללא צורך בנוכחות טורף. זאת אומרת, הן כן ממש לומדות את זה בלי לראות ממש טורף באזור. אנחנו רוצים לדבר על ההבחנה הזו עם הצפר יונתן מאירב מהחברה להגנת הטבע. שלום לך.
שלום, שלום.
אז בואו אולי באמת תוכל ללמד אותנו מעט על ציפור השיר הזו ועל הדרך שלה ללמוד את שפתן של הציפורים האחרות.
ובכן, הגדרון האוסטרלי, שוב, זה שם ככה עברות לציפור שאין לה בעצם שם בעברית. הגדרון זה משפחה של ציפורי שיר קטנות, יפהפיות שחיות באוסטרליה. אבל הדבר הזה תקף לכל ציפורי השיר. מסתבר שציפורי שיר, גם שלא במרכאות דוברות את אותה שפה, כלומר ממינים שונים, מסוגלות להבין ניואנסים מסוימים או קריאות מסוימות, שיש להם משמעות אוניברסלית, כמו מצוקה או סכנה.
מה, יש קריאות בעולם החי שהן אוניברסליות? זה גם מהפכה, מה שאתה אומר עכשיו. או שאפשר להבין מהאינטונציה או מהדרך שבה...
בדיוק.
כן.
בדיוק. זה יותר עניין של כנראה אינטונציה, טון, עיתוי.
לא צריך להבין את המילה אימא עליה, אבל מספיק ששומעים... זה מספיק.
נכון. נכון, כן. מספיק גם פחות מזה. אנחנו רואים את זה דרך אגב גם עם ציפורים פה בישראל, שלמשל יש תופעה שנקראת התגודדות, אם למשל מספר ציפורים ממינים שונים נמצאות במקום אחד, ופתאום מזדמן איזושהי גורם סכנה לאזור, נחש, חתול, בן אדם אפילו במקרים מסוימים, ואז הם בעצם, אפשר לראות מספר מינים עומדים קרוב למקום הסכנה, לגורם הסכנה, ומטריעים בקריאות קצובות בעצם מתריעים על כך שהוא נמצא שם, והן מוודאות שכל הציפורים בסביבה מבינות שיש שם איזשהו גורם של סכנה. אז אפילו שהן לא מדברות את אותה שפה, הן מבינות את המשמעות.
אז שוב, זה ממש לימוד ללא צורך בתורף אמיתי שיש שם באזור, וכך הם יראו את הסיטואציה ויקשרו בין הקריאות לבין התורף עצמו.
נכון, הניסוי שנעשה באוסטרליה, מה שעשו בעצם, זה השמיעו לגדרונים, עם ציפור נפוצה יחסית, בעצם השמיעו לקולות סכנה, או קולות התראה של ציפור אחרת, שבכלל לא נמצאת באוסטרליה, אלא מייבשת אחרת, ובמקביל השמיעו לה גם את קריאות העזרה של המין שלה. ולאחר מכן, כשהשמיעו לה את קריאות העזרה של המין האחר בלבד, היא מיד קישרה את זה לגורם הסכנה, ובעצם למדה את הקולות של הציפור השונה, וקישרה את זה לכך שיש איזושהי סכנה באזור. זה די מדהים.
זה אחת מדהים. שתיים, אני מוכרח לשאול שאלה, ואם אתה לא יודע, זה בסדר גמור, אבל יש מצב, כמקובל לומר בקרב הצעירים, שציפורים גם מסוגלות להבין קולות של בעלי חיים שהם אינם ציפורים? זאת אומרת, דברים שהם אוניברסליים בכל עולם החי?
כן, זה משהו שקורה בוודאות. למשל, אני אתן לך דוגמה מקומית אצלנו, צבי ארץ ישראלי, הצבי האהוב שאנחנו מכירים, יש לו קריאת עזרה מאוד מאוד מיוחדת, בדרך כלל חיה שהיא שקטה יחסית, אבל אם היא מזהה איזשהו גורם סכנה באזור, יש לה מעין, לא בדיוק, יללה או קריאה אחת חד עברתית מאוד מאוד חדה, שכשהיא משמיעה אותה, אז גם הציפורים שבאזור מבינות שיש איזשהו גורם סכנה. ככה שזה הולך כנראה מעבר לממלכת הציפור לציפור ציפור, אלא גם לסדרות נוספות של בעלי חיים.
וואו, טוב, זה נשמע מרתק, וכנראה שיש עוד הרבה מה לחקור בכל מה שקשור בתקשורת בין בעלי חיים, והבנת שפה של מין אחד את האחר.
נכון.
טוב, זה מרתק. תודה רבה לצפר יונתן מרב מהחברה להגנת הטבע, תודה לך.
בשמחה, יום טוב.
ואנחנו חוזרים לדבר עם דוקטור הראל מנשרי על סייבר. דיברנו על סין, בוא נאזן קצת, בוא נדבר על עוד גורמים, רוסיה דיברנו מעט.
בוא נדבר קצת
חמאס על חמאס דיברנו, זו ישות טרור.
נכון.
אוקיי, תודה.
גם האיראנים מבצעים פעולות איראנים. טרור, וחלקן מודיעינים וחלקן...
בוא נדבר על קוריאה.
על צפון קוריאה.
כן.
אוקיי. תשמע,
הם קשורים להם?
הצפון קוריאנים הם חזקים מאוד 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 בעולם הסייבר. בצפון קוריאה יש לימודי סייבר ברמה מאוד גבוהה, וצריך לומר, יש להם כמה ארגוני מודיעין. שם גם כן, זו דיקטטורה הרי, והכל נעשה ברמה ממשלתית ובמערכתית. אין פעילות עצמאית. יותר מזה, אני אגיד, בצפון קוריאה, בגלל מגבלות שהוטלו על צפון קוריאה ומגבלות שהם הטילו גם על עצמם, כל מערכת התקשורת היא מאוד בעייתית. וגם החשמל בצפון קוריאה הוא מאוד בעייתי. יש אזורים, מרבית אזורי צפון קוריאה, החשמל הוא בצורה מוקצבת ומוגבלת, זאת אומרת, יש רק מספר שעות ביממה חשמל. התקשורת היא מאוד איטית. הם פיתחו לעצמם מערכת ושפה, שפות תכנות ומערכות הפעלה משלהם, שאינם דומים למערב.
מה, מחשש לחדרה או שפשוט...
קודם כל, כי פטריוטיזם גם וגם וגם, זה גם עניין של אידיאולוגיה, שפותחה על ידי הסבא של המנהיג הנוכחי, הוא בא ופיתח למעשה אידיאולוגיה שקוראת להישענות עצמית. הם באים ואומרים, זה נקרא ג'וצ'ה, אנחנו את הכל מפתחים לבד. אין לנו על מי לסמוך, לא על אבינו שבשמיים ולא על אף אחד, אלא על עצמנו בלבד, כי אנחנו אומרים הקוריאנים, מדינה מוקפת אויבים שרוצים לחלוטנו. זה מזכיר איזה מדינה קטנה במזרח התיכון. רק שלנו יש
סיוע... גונבים לנו את הרעיונות.
כן, רק שלנו יש גם סיוע...
טוב שאנחנו גונבים שירים בחזרה.
נכון.
נוקמים בעולם.
והם מפתחים לבד דברים. הם נשענים על עצמם. זה לא מדויק, כי הסינים קצת עוזרים להם ביציאה לעולם, וכדי לצאת ולבצע פעילות תקיפה, כאשר צריך פס תקשורת רחב, אז מבצעים אותו גם ממדינות נוספות, לא רק מסין, אלא גם ממקומות אחרים שבהם יש שלוחות של ארגוני המודיעין הצפון קוריאנים.
כן.
הפעילות שלהם היא פעילות מאוד מעניינת, מכיוון שצפון קוריאה זאת המדינה היחידה שאנחנו מכירים, שבאופן מערכתי מבצעת פשעי מחשב במטרה להביא כסף למדינה, להשיג כסף. פשעי מחשב אמיתיים, שוד בנקים באמצעות סייבר.
מטעם המדינה?
מטעם המדינה, כי אין כסף. כי המדינה באמברגו.
כמו פיראטים בים.
נכון. אבל אתה יודע מה, נדבר אולי עוד כמה זמן, אם יהיה לנו זמן על הפיראטיות הסומלית וממה היא נובעת וכל מיני דברים כאלה, זה יחזיר אותנו לנושא סין. אני אשים את זה רגע בצד. צפון קוריאה זקוקה למשאבים, ולכן היא מבצעת פעולות במגוון תחומים. כך כדוגמה, אירוע שקרה במאי 2017, בעולם קראו לזה וונאקראי, אירוע שבו הייתה תקיפה מאוד מהירה, שהצפינה קבצים של מחשבים, ביצעה למעשה תקיפת כופר,
כשזה משהו שעורב לכולנו, וואו.
נכון, זה בוצע מאוד מהר. למעשה, אנחנו מדברים על תקיפה שהתוקפים שלה היו צפון קוריאנים, שעשו שימוש בפגיעות שהתגלתה למעשה על ידי ארגון מודיעין אמריקאי. ומספר חודשים לפני כן, באוגוסט 2016, פרסם ארגון הקרים, שעד היום לא נתפס, שנקרא, קורא לעצמו Shadow Broker, סוחרי הצללים, פרסם שברשותו יש מאגר כלי תקיפה של ארגון ה-NSA האמריקאי. NSA זה ארגון מודיעין מאוד גדול, וכלי התקיפה שלו זלגו והגיעו לאותו ארגון האקרים. באפריל 2017, הארגון הזה, האקרים האלה, פרסמו מכתב גלוי למייקרוסופט ולנשיא טראמפ, ואמרו, תשמעו, אחד הכלים שנמצאים בתוכנו, הוא כלי שמשפיע על פרוטוקול של מייקרוסופט, של העברת קבצים בין מערכות Windows, חלונות, ממחשב למחשב.
כן.
בואו תדעו לו שזה נמצא גם כן ברשותנו, ומייקרוסופט אכן הוציאו תיקון, וקראו לאנשים, בואו תורידו את התיקון הזה, ותטמיעו במערכות שלנו. והנה, במאי הייתה התקיפה הזאת, בהרבה מאוד מערכות נפגעו, מערכת הבריאות הבריטית למשל קרסה לחלוטין, אלפי ניתוחים נדחו או בוטלו, תיקים רפואיים הלכו לאיבוד,
וואו.
כי מערכות שלהם לא היו מעודכנות. עכשיו זה לא חוכמה לבוא לבריטים בטענות, אבל הם לא עשו משהו כדי להגן, הם לא עשו מספיק. ברור אבל שלא, זה לא חוכמה לדבר עליהם, כי לוקח זמן להדכן מערכות גדולות, מה גם שהם עשו שימוש במערכת שנקראת Windows 97, שפשוט מייקרוסופט הפסיקה לעבוד מולה באותו שלב. אבל הצפון קוריאנים עשו את הפעולה הזאת כדי להשיג כסף, דרך אגב הם השיגו מעט מאוד. אבל תראה למשל שוט בנק שהצפון קוריאנים עשו לפני כשנה וחצי, עוד מעט שנתיים.
שוט וירטואלי?
שוט של בנק, הבנק המרכזי של בנגלדש, דרך הסניף שלו שמקושר לבנק המרכזי של ניו יורק, התוקפים הצפון קוריאנים תכננו להשיג במהלך סוף שבוע מיליארד דולר, בגלל טעות שלהם. למעשה הפקידים של הבנק הבינו שקורה משהו ועצרו את התקיפה, אחרי שנגנבו 81 מיליון.
וואו.
והצליחו מתוך זה להחזיר עד היום כ-13 מיליון דולר.
שוב, אנחנו מדברים על תקיפה וירטואלית.
נכון.
כן, מאז, לא נכנס אדם,
לא,
כובע גרב.
שום דבר.
הדרך הטובה זה והישנה לשדות בנק עם פתק.
לא. שם זה מוצע באמצעות מחשב
מה
מרחוק.
מה יהיה עם סרטי הפשע, תגיד לי? איך הם יראו סתם אנשים שמקלידים?
אני מזכיר לך שגם בשוד הצרפתי וכל מיני סרטים כאלה, ואפילו באמת לחיות ארבע ואפילו בשתיים, כבר מראים פעילות באמצעות כן, תקיפת מחשב.
תמיד יש איזה מישהו כזה, נכון. חנון כזה שמקליד נכון. על...
אבל משום מה, בסרטים תמיד מראים אותם, אותם עם קפוצ'ון על הראש, וזה אני לא מצליח להבין למה. אבל הצטייר להקרים...
הפוצ'ון הוא תמיד טוב אם יורד, אם מטפטף או אם אתה פושע. תמיד...
שלא יראו אותך מה...
משהו של פושעים כפוצ'ון.
אז היום מצלמות לזיהוי פנים יודעות גם להתגבר על חלק מהכפוצ'ונים.
וואו, אוקיי. אנחנו נרחיש שכבר נמצא איתנו על הקו, כי מיד אחרינו בשעה 9 משודרת בכאן תרבות. התוכנית המצליחה היסטוריה לילדים בהגשתו של יובל מלכי. שלום לך יובל!
שלום דודו, שלום למאזינים.
מה יקרה היום בתוכנית? על מה תספר לנו?
וואו, היום אנחנו הולכים לספר על אדם מדהים בשם ג'ינגיס חאן. יכול להיות ושמעת את השם.
מה זה? ודאי, גם שיר באירוויזיון, וגם דמות שנויה במחלוקת, הוא היה אכזר ומרושע קצת, לא?
כן, אז תראה, היום המזל שלנו שאפשר לדבר עליו, כי הוא חי לפני משהו כמו 1,000 שנה, אז אין לנו בעיה, אנחנו יכולים לדבר עליו, ואם הוא היה חי, אתה יודע, אפילו לפני כמה עשרות שנים, היינו נזהרים.
נכון.
הוא היה אדם שכן, יצא שמו, יצא ככה בתור שם של בן אדם מאוד אכזר, אבל אנחנו בתוכנית נחזור ונספר על הילדות שלו. הוא גדל בשבט מסוים, שבשלב מסוים רצחו את אבא שלו והגלו אותו מהשבט. הוא היה צריך להסתדר במונגוליה, קפואה, הכרה, לפעמים צחיחה, תלוי באיזה מקומות, כן? זה מקום מאוד מאוד קשה להסתדר לבד ולא בשבט.
אז כדי להילחם בקור האז והבדידות, הוא הפך לדיקטטור הרבה יותר מחמם ונעים.
כן, אז זה קרה לאט לאט, אתה יודע, בהתחלה הוא עזר לאימא שלו ולאח שלו לשרוד, ועצם זה שהוא הצליח לשרוד בתנאים הכל כך קשים, הפך אותו לבן אדם מאוד מאוד חזק, שידע בדיוק מה הוא רוצה. הבעיה הגדולה באותם ימים של המונגולים הייתה שהם לא היו מאוחדים, כן, הם היו מאוד, כל אחד היה בשבט אחר, ולא היה להם את התורה כמו אצלנו, שאמרו, לא תתגודדו, לא תעשו אגודות, תהיו כולכם אחים. אז הם באמת נלחמו בעיקר אחד בשני, והסינים, בגלל שהם היו כל כך חלשים, ניצלו את זה, ונלחמו במונגולים בלי שום בעיה. ואז ג'ינגיס חאן הבין שהוא חייב לאחד את השבטים המונגולים, ואם הוא יצליח לאחד אותם, הם יכולים להיות אפילו מיני אימפריה קטנה כזו.
והוא צדק.
ג'ינגיס חאן הולך לאט לאט ועושה דברים שהם פשוט ממש מדהימים, מדהימים אפילו היום. הוא מאחד אותם, הוא נלחם בסינים, הוא יוצא לאסיה, הוא מגיע עד לאירופה, אתה מבין? עד לאוסטריה, לווינה, מגיעים המונגולים. אנחנו מספרים גם שהמונגולים יותר מאוחר, הצאצאים שלו הגיעו אפילו לארץ ישראל, הם אפילו הגיעו לירושלים, נלחמו בקרב מאוד מפורסם באזור מעיין חרוד של ימינו, קרב עין ג'לו זה נקרא. בקיצור, סיפור מאוד מעניין על בן אדם שחי הרחק במונגוליה, אבל גם מתקשר אלינו, וגם סיפור על ילד בעצם שגדל בצורה קצת אחרת, ושינה את העולם בצורה כזאת או אחרת.
זה מדהים, ואנחנו כמובן ממליצים למאזינים להאזין לך. מיד אחרינו, יובל מלכי, עם היסטוריה לילדים, כאן, בכאן תרבות. תודה לך.
ג'ינגיס חאן.
כן, זה השיר, וואו. אנחנו מיד, אולי נסיים כשנשיג את השיר, אם תצליחו, לא. בעצם זו המוזיקה שאנחנו נסיים איתה את התוכנית. טוב!
דרך אגב, יש כמה ספרים לאחרונה שיצאו על ג'ינגיס חאן, שמתארים אותו כאחד המנהיגים הכי נאורים שהיו.
מה אתה אומר?
והעובדה שיצא לו שם אכזר, זה בגלל שאת ההיסטוריה כתבו נוצרים פרבוסלבים, שחטפו ממנו מאוד חזק ולא אהבו את מה שהוא עשה.
טענה מעניינת, את השאלה מי כותב את ההיסטוריה, אז תודה רבה גם על שעתיים שלמות וגם על ההערה האחרונה לדוקטור הראל מנשרי. זה היה מרתק, ראש תחום הסייבר במכון הטכנולוגי חולון HIT וממקימי מערך הסייבר של שבק. תודה רבה לך מעומק הלב שהיית איתנו, ותודה רבה לכל מי שעמל על המשדר הזה. העורך שלנו רז חסון, המפיקה ליטל אמירן, על הביצוע הטכני DJ אלון מקלר. תודה רבה גם ליגאל שפירא שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להאזין לכאן תרבות בכל זמן ובכל מקום באמצעות יישומון חינמי שנקרא כאן OD, או כאן בעברית OD באנגלית, כאן עוד. משחק מילים כזה, אתם מורידים את היישומון בחינם בחנות האפליקציות שלכם, וכך תוכלו לענות מכל התכנים של כאן תרבות, בכל זמן ובכל מקום, כל העסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. שיהיה לכם יום נעים ושקט, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה. להתראות.